יש משהו בדינמיקה הנוכחית במזרח התיכון שמרגיש שונה. כאילו כל הלוחות הטקטוניים זזים בבת אחת.
אני לגמרי מסכים איתך. אנחנו רואים שילוב חסר תקדים של מהלכים. מצד אחד, פעילות צבאית אגרסיבית מאוד בשטח. ומצד שני, תמרונים דיפלומטיים מורכבים בבירות רחוקות.
שלום לכולם, ותודה שחזרתם אלינו לעוד פרק. היום ננתח את המציאות המורכבת הזו, בעזרת הדיווחים והניתוחים שעלו לאחרונה בערוץ הטלגרם אבו עלי אקספרס. אז מה באמת קורה שם מאחורי הקלעים?
אנחנו רואים תהליך שבו ישראל מנסה לעצב מחדש את גבולות הביטחון שלה, גם בצפון וגם בדרום. ובמקביל, יש משחק שחמט דיפלומטי מול איראן, שמגיע עד לדרום אמריקה ואפריקה.
בוא נתחיל מהחזית הצפונית. ראינו דיווחים על פיצוצים אדירים בדרום לבנון. מה המטרה האסטרטגית של צה"ל שם כרגע?
המטרה המוצהרת היא ברורה. צה"ל פועל להרחיק את חיזבאללה מעבר לנהר הליטני. זה לא רק עניין של נוכחות כוחות, זה בעיקר פירוק שיטתי של כל התשתית שהם בנו במשך עשורים.
ראיתי באבו אלי אקספרס תיעודים מדהימים של פיצוצים יזומים, למשל בכפר מג'דלזון. מה המשמעות של הפעולות האלה?
מג'דלזון הוא דוגמה מצוינת. צה"ל פוצץ שם תשתית תת-קרקעית ענקית. נבי אברי, יו"ר הפרלמנט הלבנוני, אפילו התלונן שהישראלים חצו את הכפר לשניים. זה מראה על עומק ההרס של תשתיות הטרור.
וזה קורה בעוד כפרים, נכון? דיווחו גם על דיר מימאס ואינטאל ג'בל.
כן, פיצוץ המבנים והתשתיות הפך לשגרה במרחב ההבטחה. ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קץ ביקרו שם לאחרונה. הם הבהירו לחיילים שיש להם הנחיית ברזל, לפעול מיד מול כל איום בלי לחכות.
זה נשמע כמו ניסיון ליצור מציאות שבה חיזבאללה פשוט לא יוכל לחזור לקו המגע.
בדיוק. המטרה היא למנוע מהם לבנות מחדש את היכולות האלה. מעניין שצבא לבנון נכנס לאחרונה לביקור במגדלזון אחרי הפיצוץ של צהל, אבל ברור לכולם למי יש את השליטה האמיתית בשטח כרגע.
ואם נעבור לדרום, לרצועת עזה, שם אנחנו רואים שילוב של השמדת תשתיות ענק יחד עם חיסולים ממוקדים מאוד, מדויקים.
נכון מאוד. אחד ההישגים המשמעותיים שדווחו באבו עלי אקספרס הוא איתום מנהרה באורך 16 קילומטרים ברפיח. זו המנהרה שבה הוחזק סגן הדר גולדין זכרו לברכה.
שמעתי שהשתמשו בכמויות מטורפות של בטון כדי לאטום אותה?
אכן, כוחות יהלום השתמשו ביותר מ-30 אלף קוב בטון. המנהרה הזו עברה מתחת לבתי ספר, מסגדים ומרפאות של אונרה. היא הכילה 80 חדרי שהייה ושימשה כמרכז פיקוד של חמאס.
זה פשוט לא יאומן איך הם ניצלו את התשתות האזרחית. ובמקביל, צה"ל גם מונע מהם לשקם תשתיות אחרות, כמו בדיר אל בלח.
נכון. צה"ל זיהה ניסיונות של חמאס לשקם מנהרות בניגוד להסכמים, ותקף אותן מיד. אבל מעבר לתשתיות, יש פה מעבר ברור ללוחמה מבוססת מודיעין מדויק. חיסולים של דמויות מפתח.
כמו החיסול של טלאל עבד אל-על?
כן, הוא היה בכיר בג'יהאד האיסלאמי. הוא פיקד על חוליה בטבח השביעי באוקטובר, והיה מעורב בהחזקת החטוף רום ברסלבסקי. החיסול שלו במועצי של חן יונס הוא סגירת מעגל חשובה.
וזה לא היחיד. חוסל גם אלי קייד מוחמד סטיטן, מפקד מחלקת נוחבה.
נכון מאוד. החיסולים האלה נעשים בעיקר באמצעות קטבמים. על פי הנתונים, יש בממוצע 2-3 תקיפות כאלה ביום. זה לחץ מתמיד שלא מאפשר להם להרים את הראש.
מעניין לראות את התגובות ברשתות החברתיות. באבו עלי אקספרס הציגו פעילי פתח שלועגים לחמאס על נסיגת הכוחות שלהם.
כן, הם לועגים להם על התקדמות הקו הצהוב של פתח, ופעילי חמאס פשוט לא מגיבים. זה מראה על השחיקה הגדולה במעמד של חמאס ברחוב הפלסטיני.
בוא נעבור מהשטח אל מאחורי הקלעים הדיפלומטיים. קטר שוב נמצאת במרכז העניינים, עם דיווחים על שיחות בין ארצות הברית לאיראן.
קטר היא תמיד שסתום הלחץ הדיפלומטי של האזור. ראינו לאחרונה דיווחים סותרים מאוד לגבי מה שקורה שם. דונלד טראמפ רמז על פגישות חשובות, אבל אז האיראנים מיירו להחריש.
כן, קראתי שדובר משרד החוץ האיראני הבהיר שלא התקיימו שום שיחות עם האמריקאים. למה הם כל כך מתעקשים להחריש?
זה חלק ממשחק של כבוד ועמדות מיקוח. פרופסור מרנדי, חבר משלחת המומה האיראנית, אפילו טען שהבקשה לפגישה הגיעה בכלל מטראמפ, ואיראן סרבה. הם מנסים להקרין עוצמה כלפי חוץ.
אבל בפועל יש כספים מוקפאים על הפרק, נכון? 6 מיליארד דולר.
בדיוק. הקטרים אישרו שהכספים האלה עדיין לא הועברו לטהרן, ושהנושא הזה נדון בשיחות. אז האיראנים יכולים להכחיש פגישות ישירות, אבל הם בהחלט מדברים עם המתווכים הקטרים על הכסף הזה.
ומה לגבי פינוי המוקשים במצר הורמוז? גם שם יש חילוקי דעות.
נכון. הקטרים ציינו את השתתפות צרפת בפינוי המוקשים, בעוד שאיראן מתעקשת שזו אחריותה הבלעדית. זה מראה כמה המצב במפרץ רגיש ומתוח, מעבר ללחימה הישירה בעזה ובלבנון.
בזמן שאיראן מתמודדת עם הלחץ הזה, נראה שישראל מצליחה להרחיב את הקשרים הדיפלומטיים שלה במקומות מפתיעים.
זה אחד התהליכים המרתקים ביותר כרגע. בואי נסתכל על אפריקה. שליט בורקינה פאסו, אברהים טראורה, שהוא מאוד אנטי-מערבי, קיבל בחמימות רבה את שגריר ישראל החדש.
זה מפתיע, בהתחשב בזה שהוא גירש את הצרפתים מהמדינה שלו.
נכון מאוד, אבל הוא שומר על יחסים טובים עם ישראל. יש גם דיווחים על מגעים חשאיים עם מליה שכנה. זה קריטי לישראל, במיוחד כשהטורקים מנסים להעמיק את האחיזה שלהם באפריקה.
וראינו גם שינוי דרמטי בדרום אמריקה. ונצואלה ופרו.
לגמרי. בוונצואלה, בעקבות הדחת ניקולס מיידורו על ידי הצבא האמריקאי, היחסים משתנים לטובה. למרות שאין יחסים רשמיים, שר החוץ גדעון סער הודיע על שיגור משלחת סיוע בעקבות רעש האדמה הקשה שם.
רעש אדמה נוראי, עם מעל 1,700 הרוגים רשמיים, והערכות שמדברות על 10,000.
כן, אסון הומניטרי כבד. המחווה הישראלית הזו היא צעד דיפלומטי חכם מאוד. ובפירו נבחרה הנשיאה השמרנית, קייקו פוג'ימורי. היא מצטרפת למה שמכונה הגל הכחול של הימין השמרני בדרום אמריקה, שהוא מאוד ידידותי לישראל.
אז בזמן שישראל בונה בריתות חדשות, מה קורה בתוך איראן? הדיווחים על ההכנות להלוויה של חמנאי נשמעים דרמטיים.
זה אירוע בעל חשיבות אסטרטגית עצומה. גופתו של המנהיג העליון הוצאה מקברה הזמני בעיר קום לקראת טקסי הלוויה רשמיים באיראן ובעיראק.
זה בעצם מסמן את תחילתו של מעבר שלטוני רגיש מאוד באיראן, נכון?
בהחלט. חילופי שלטון באיראן הם תמיד תקופה של חוסר יציבות פוטנציאלי. מאבקי הכוח בתוך הממסד הדתי והצבאי שם יכולים להשפיע ישירות על כל השלוחות שלהם באזור, מחיזבאללה ועד החותים. מעניין לראות איך כל המתח הגיאופוליטי הזה לא נשאר רק בחדרי הדיונים או בשדות הקרב. הוא זולג אפילו לאירועי ספורט, כמו שראינו במונדיאל האחרון.
המאומות בהולנד היו דוגמה קלאסית לכך. אחרי שמרוקו הדיחה את הולנד במונדיאל, ראינו חגיגות של מהגרים מרוקאים שהפכו מהר מאוד להתפרעויות אלימות נגד המשטרה המקומית.
ראיתי סרטונים של מהגרים שמקניטים שוטרים ובועטים לעברם כדורים, והמשטרה משתמשת בגז מדמיע.
בדיוק. זה קרה אפילו בעיר האג, מקום מושבו של בית הדין הבינלאומי. זה מראה כמה המתחים התרבותיים והפוליטיים עמוקים בתוך אירופה. הספורט הוא רק הניצוץ שמדליק את חבית חומר הנפץ הזו.
וגם בלבנון דווח על פצועים בתגרות אלימות אחרי שפרגוואי הדיחה את גרמניה. זה פשוט מטורף כמה רחוב טעון.
זה מראה שהאנרגיות והכעסים ברחוב המזרח תיכוני תמיד מחפשים פורקן. לפעמים זה פוליטיקה, לפעמים זה כדורגל, אבל השורש הוא אותו שורש של תסכול ומתח.
אם אנחנו מנסים לסכם את התמונה הרחבה הזו, אנחנו רואים את ישראל פועלת בעוצמה צבאית כדי לשנות את המציאות בשטח, ובמקביל מנצלת הזדמנויות דיפלומטיות גלובליות.
נכון מאוד. השדרוגים האחרונים של כיפת ברזל ושילובה עם מערכת הלייזר אור איתן מראים שישראל נערכת לעשור של הגנה מתקדמת.
אבל המפתח יהיה היכולת לתרגם את ההישגים הצבאיים האלה להסדרים מדיניים יציבים, גם מול לבנון וגם ביום שאחרי בעזה.
זו בהחלט נקודה למחשבה. תודה רבה לך על הניתוח המעמיק הזה.
תודה לך, היה מרתק כרגיל.
ותודה לכם שהאזנתם לנו. אם אתם רוצים להישאר מעודכנים בניתוחים הכי חמים של המזרח התיכון, אל תשכחו להירשם לפודקאסט שלנו ולשתף אותו. נתראה בפרק הבא.